אנחנו נלמד היום שיעור קצת עמוק שעוסק בנשמה הכללית של כנסת ישראל, שזה נושא חשוב מאוד וגם קצת מופשט. נתחיל, אנחנו נראה פסקה של הרב קוק באורות ישראל, פרק ז', פסקה י"ח, זה נמצא בספר אורות בעמוד קס"ו. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של נשמה כללית הנכנסת לתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו, בין שבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. אמנם, הבדל גדול יש בזה בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית, כה תאיר בו באור קודשה, וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה, לפי אותה המידה, תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש, עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה, גדולה ותפארת. אז נתחיל. אני אקרא עוד פעם לאט לאט את המשפט הראשון. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית בפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו, בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל יותר כה. כלומר, אנחנו לומדים פה דבר גדול, דבר חשוב, שארץ ישראל זה לא מקום גיאוגרפי בלבד, אלא זה מצב חיים. זה מצב שונה של חיים, שבו הנשמה הכללית של האומה הישראלית, שנקראת כנסת ישראל, או הנשמה הכללית של כנסת ישראל, היא שורה באיש הפרטי. הוא מונה על פיה, הוא מושפע ממנה מאוד, כמו שאנחנו תכף נראה למה זה גורם. הוא חי אותה. זה קורה רק בארץ ישראל. בגלות, אדם חי חיים פרטיים. חיי קודש, אפילו חיי קודש, פרטיים. מלבד אולי גדולי הדורות שהצליחו להתעלות למדרגה כללית, להיות אנשים כלליים, לצאת מפרטיותם, האדם הוא מרוכז בעצמו. גדולי הדורות כמו רבי יהודה הלוי, הרמב״ם, אנשים כאלה ענקי ענקים, בעלי רוח הקודש, שהצליחו לחוש את הנשמה הכללית של האומה הישראלית. אבל סתם אדם בגלות, יהודי בגלות, אפילו די יהודי, שומר תורה ומצוות, הוא חי חיים פרטיים, מצומצמים, זה דבר קשה. הוא חי את נשמתו הפרטית. הוא מושפע מהמצב הכללי בגלות, מהמסכי ברזל, ששוחחים מבעד האור הכללי הגדול הזה, מלהשפיע עליו. הוא יכול לשבת בליל הסדר, לספר על יציאת מצרים, על הניסים שהשם יתברך עשה לאומה הישראלית, שהוא הכיל אותנו מן, נתן לנו תורה, הוא פתאום מתעלה לגובה הזה. הוא מרגיש את האומה הישראלית. אבל הוא לא חי את זה בתודעת חיים. אחרי זה הוא חוזר לאידישקייט הפרטי שלו. זה יכול להתקיים בתור תודעת חיים רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל. ותכף אנחנו נראה שיש בזה מדרגות מדרגות. מכל מקום, באופן כללי, שהאדם, כדי שהוא יצא מהרגשה הפרטית שלו, זה דבר קשה. זה דבר שהוא לא קל. כמו שהרב כותב בעדר היקר, בעמוד ממתת, יש לו משפט כזה, הוא מספר על האדרת, על זה שהוא אדם כללי, אדם קדוש, אדם מצילי מאוד. אז הוא כותב, מי יכול להתרומם באמת מעבר לאהבת עצמו? האדם בפשטות הוא מרוכז בעצמו, הוא מרגיש את עצמו, מרגיש את הקשיים שלו, מרגיש את ההתלבטויות שלו, את הפרשת דרכים שהוא נמצא בה, את הרצון שהוא רוצה להתקדם, לאן הוא רוצה להתקדם. אבל להרגיש את זולתו, להרגיש שיש מציאות עולם חוצה לו, זה דבר קשה. אולי אפשר לפתוח פה איזה מזגן, קצת חם פה, לא? נכון? מה? קר לכם? אולי לפתוח חלון? בבקשה, תודה רבה. הרב צבי יהודה כותב את זה, באור לנתיבתי. הוא אומר, הרבה באור לנתיבתי, נמצא בעמוד שין קווה, ומי שרוצה לחפש את זה, הרבה צריך אדם לעמול, כדי שיצייר לו מציאות עולם זולת פרטיותו. כן? כתוב שאדם כשהוא מתחתן, אבונותיו מתכפרים. קושיה, והוא נעשה אדם חדש. למה? קושיה, למה? למה שאבונותיו יתכפרו? למה שהוא יהפוך להיות דף חלק? תשובה, והמהר"ל אומר את זה, בגלל שהוא הופך להיות אדם אחר. עד עכשיו הוא היה אדם פרטי, ועכשיו הוא נעשה אדם כללי. הוא עכשיו חי בזוג, פתאום יש לו אחריות על הכתפיים. הוא לא מרגיש רק את עצמו, מרוכז בעצמו, נמאס לו מאיזה משהו, אז הוא חותך, שובר כיוון, הולך לאיזה מקום להירגע. לא. עכשיו אתה כללי, יש לך פרנסה לפרנס, משפחה, יש לך לשטוף כלים, יש לך להוציא תפחים, יש לך הרבה הרבה דברים. אתה צריך להרגיש את אשתך, להקשיב לאשתך, לחוש את הקשיים שלה. פתאום אתה יוצא מפרטיותך, אז אתה אדם חדש. בגלל שאתה אדם חדש, אתה מתחיל מההתחלה. נמחלים כל העוונות שלך כשהיית פעם אדם פרטי. אבל מכל מקום אנחנו רואים את זה, שלצאת, שאדם כשהוא יצא מפרטיותו, שהוא ירגיש את השני, שהוא ירגיש את הקשיים של השני, שהוא ירגיש שהשני הוא גם חי פה, יש לו גם דעה בנושא, זה קשה. בדרך כלל אדם מאוד מאוד מרוכז בעצמו. זה בין אנשים פרטיים. כל שכן, אדם כשהוא בא לחיות חיים של אומה, שהוא מרגיש חלק מאומה. אז בגלות אנחנו בבחינת עצי שיטים בערימה, אחד על השני. אין בינינו שום קשר. כביכול, כל אחד חי את החיים הפרטיים שלו. רואים את זה לפעמים גם ביהודים שעולים מהגלות, יהודים גם דתיים, שלוקח להם זמן להשתחרר מהקליפה הגלותית הזאת, מהפרטיות, ולהרגיש את הדופק של האומה הישראלית, לצאת ולחיות חיים של עם, להרגיש שיש פה מציאות של חיים זולתם. עכשיו, בארץ אנחנו לא עצי שיטים שוכבים אחד על השני, אלא אנחנו בבחינת עצי שיטים עומדים. כלומר, מה זה עצי שיטים עומדים? זה המשכן. המשכן, היו בו עצי שיטים. אתם יודעים, קראנו פרשת תרומה, שבת קודמת. אז היו עצי שיטים. עצי שיטים, הם הרכיבו את המשכן עצמו. ולא רק עצי שיטים, אלא כל מיני חלקים במשכן. אבל בתוך המשכן הזאת, בתוך המשכן הזה שמורכב מהרבה חלקים, יש רוח אחת כללית. אז אני אסביר את זה. אני רגע יפליג למקום אחר, אבל בסופו של דבר אני אחזור למקום שלנו. בסדר? אני רוצה להסביר משהו שאומר המלבים על פרשת תרומה, אבל זה יסביר לנו מאוד, יעזור לנו להמחיש מה זה מושג הכלל. בסדר? המלבים אומר ככה, שפעם, לא, לפני זה, שהקדוש ברוך הוא בחוכמתו, הוא סידר שהעולם הוא יתנהל על פי מעשה האדם. כלומר, האדם, כיצד שהוא מנהיג את גופו, את גופו הפרטי, על פי זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אז הוא נותן משל כזה, משל להיכל, שיש בו שני נבלים, שני כלי שיר, נבל אחד קטן, נבל אחד גדול. ובנבל הקטן היא מתנגנת מנגינה שמחה, כנגד זה, מאליו מתנגן בנבל הגדול, מנגינה שמחה. ואם מתנגנת בנבל הקטן מנגינה עצובה, אז גם בנבל הגדול מתנגנת מנגינה עצובה. מה הנמשל? האדם הוא נבל קטן. האדם, אם הוא מנהיג את עצמו במנגינה שמחה, כלומר, הוא עושה את רצונו התברך בקיום מצוותיו ותיקון מידותיו והליכה בדרכיו. כנגד זה, בעולם כולו, בעולם הכללי, מתנגנת מנגינה שמחה. הקדוש ברוך הוא מביא שפע ברכה גדולה לכל ההוויה, לכל המציאות. כך הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, שהוא משפיע ברכה ומתגלה לעולם על פי מעשה האדם. ואם האדם מנהיג את עצמו בצורה קלוקלת, מנגינה של הספד וני ועצב, אז כנגד זה יש חורבן בעולם ומנגינה עצובה בנבל הכללי. כל העולם חרב, הכל משתבש, כל הסדרים. עכשיו, זה נכון לגבי ענקי עולם שהם נבל קטן, כמו מי אומר המלבים? כמו האבות. האבות הם היו בבחינת הנבל הקטן הזה, שהם כל העולם היה מתנהל סביבם, סביב הנהגתם. כלומר, בימי האבות הייתה השגחה גדולה, בגלל שהם הניגו את גופם בצורה של צדקות. כלומר, הם המליכו, אני אומר פה דברים קצת עמוקים, הם המליכו את נפשם האלוקית, את נשמתם, על גופם. כנגד זה, הקדוש ברוך הוא השרה שכינתו בעולם. בסדר? זאת אומרת, מידה כנגד מידה, כמו שהאבות המליכו את נפשם האלוקית על גופם, הניגו את עצמם בצדקות, כנגד זה, הקדוש ברוך הוא הניג את העולם בשפע וברכה, הייתה קרבת אלוקים גדולה, הייתה השפעה גדולה של רוחניות וכו'. אבל לא כולם הם בני עלייה, בגלל שבני עלייה הם מועטים. ונפשות של ישראל הם לא בגודל של נפשות האבות, אלא כל אחד הוא רק ניצוץ קטן מהגודל הזה. כולם ניצוצי אורה זעירים מזיו האלוהות, ככה אומר שם המלבים. אז הקדוש ברוך הוא סידר מקום שבו יתאחדו כל ניצוצות הפרטיים האלה לנפש של איש אחד, וזה המשכן. המשכן הוא גוף לאומה הישראלית, ככה אומר המלבים. במשכן מתאחדות כל הנפשות הפרטיות, ניצוצי זיו האלוהות הקטנים האלה, למקום אחד, ועובדים עבודתם כאיש אחד. וכנגד העבודה שקורית במשכן, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, כמו הנבל הקטן והנבל הגדול. חזרנו למשל הזה. אז האבות הם היו בגודל שהם היו בעצמם נבל קטן, אבל עם ישראל כולו צריך להתאחד. כל הפיות שלנו בתפילה פונות למקום הקודש, למקום המשכן, ואנחנו מקריבים קורבן תמיד, שזה קורבן ציבור, קורבן כללי. יש עבודה של איש אחד, עם ישראל בתור איש אחד. יש כאן נפש אחת ששורה במשכן. מה זה הנפש הזאתי? זה הנשמה הכללית של ישראל. ממילא, כל הכלים במשכן זה בבחינת איברים פרטיים, כמו בגוף האדם. משה רבנו, אומר המלבים, הוא שאל את עצמו, איך אפשר שאדם אחד, אחרי שהוא צובה על בניין המשכן, יסדר כזה מקום לקדושה. אז אמר לו, ריבונו של עולם, אתה צריך לסדר את המשכן כנגד גופך. משה הוא היה כמו אבות, הוא היה בבחינת נבל קטן. כל עבודת הקודש הזאת שנעשית אחרי זה במשכן, היא התקיימה במשה עצמו. לכן יש פסוק שאומר, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כליו, וכן תעשו. כלומר, אתה צריך להסתכל בנפשך, בסדרי העבודה שלך, ועל פי זה לסדר את המשכן הכללי. כלומר, העבודה שלך, אתה חשוב לי כמשכן. אתה חשוב לי כמשכן, האבות היו חשובים כמשכן, דוד היה חשוב כמשכן, ומשה רבנו סידר את המשכן כנגד עבודתו. אז מובא בספרים, גם בספר הכוזרים מובא, שכלי המשכן הם כנגד בעצם אברי גופו של האדם. זה מפת, כן, מאוד אחדותי. אותה עבודה שקורית במשכן, בנפש הכללית הזאת של, של האומה הישראלית, היא קרתה במשה. לכן, כלי המשכן, שהם בעצם איברים פרטיים, הם מחזיקים את הנפש הזאת. זה כנגד האיברים הפרטיים שהחזיקו את הנפש של משה. אז ידוע שהארון הוא כנגד, אומר שם המלבים, כנגד הראש, הלוחות כנגד המוח, המנורה כנגד הלב, לא המנורה, סליחה, השולחן, המנורה כנגד החוכמה הטבעית, נגד הבינה, נגד מה שאנחנו יכולים להבין מעצמנו. הוא נותן שם כל דבר, מזבח החיצון, זה כנגד מערכת העיכול, כל זה כלים כאלה של הגוף, שמחזיקים את הנפש של האומה הישראלית, את הנשמה הכללית הזאת. בסדר, כל זה אמרתי, רק בשביל שנבין קצת מה זה הנשמה הכללית הזאת ששורה באדם הפרטי. כלומר, האדם הפרטי בארץ ישראל יש לו חיבור לקודש הזה, לקודש הגדול הזה, הוא חי את הדופק של נשמה כללית, הוא מרגיש את זה בתור מציאות של חיים. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. זה המקור של זה, זה בספר שנקרא חסד, חסד לאברהם, של רבי אברהם אזולאי. והוא אומר ככה, כשאדם עולה לארץ ישראל, בלילה הראשון שהוא ישן, אז נשמתו שהוא היה איתה בחוץ, מסתלקת ממנו, ובבוקר שהוא אומר, אלוקיי, שנתת בי נשמה, נשמה שנתת בי תאוריי, זה כבר הנשמה חדשה. זה הנשמה כללית. יש פה פתאום נשמה כללית. פתאום הוא יצא מפרטיותו, פתאום האלוקי המחיה אותו, שזה הנשמה, זה כבר לא דבר מצומצם, אלא גודל אדיר של קדושה כללית. בואו נראה רגע אורות הקודש. יש לכם אורות הקודש בדף, זה נמצא באורות הקודש ג' דף קוף ממבב. זה פרק שנקרא יסוד הכללי. אומר הרב ככה, האדם צריך להחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. אין אדם כל הזמן, אם הוא מרוכז בעצמו, זה סוג כזה של קטנות. זה סוג של יצר הרע. זה בא בגלל שהאדם הוא בגוף, והגוף הוא פרטי. אבל אנחנו אומרים שבארץ ישראל יש בנו נשמה פרטי, כללית. אז אנחנו צריכים להיחלץ ממסגרותינו הפרטיות, ולהרגיש את הגודל של הכלל, שתכף עוד נעמיק במה זה הגודל הזה, אבל צריך להיחלץ מזה. זה קשה. זה קשה בגלל שאדם הוא בגוף, וזה גם קשה כי אנחנו אחרי 2000 שנות גלות. וקשה לשנות הרגלים של תורת הפרט, שעסקנו מהם בגלות. בגלות יש תורה פרטית. תורה שהייתה בגלות, קצת פרטית. חוץ מאמרתי, ענקי עולם שהתעלו לגבי מרומים, להרגיש את הכלל, אבל פשוט, התורה של הגלות היא עוסקת בתיקון הנפש, באדם הפרטי. יש לפעמים, הרב ציודה, הוא מספר סיפור על שתי תלמידי חכמים גדולים, אני לא אגיד את השמות שלהם, שהם עלו לארץ, והם הרגישו פה לא נוח. הם הרגישו פתאום, הם היו כאלה לומדונים כאלה, למדנים, ועמקנים בגמרא ופוסקים, והגיעו לארץ ופתאום הרגישו פה, הרגישו חוסר נוחות. הם חזרו לגלות. למה? כי פה יש פה פתאום אור חדש שמשמש, ואם אתה לא פתוח לקבל את ההערה של ארץ ישראל, אם אתה לא פתוח להיות אדם כללי, אם אתה לא פתוח, הלב שלך לא פתוח לתוכן הזה, ואתה רוצה בעצם להמשיך ללמוד כמו שלמדנו בגלות עכשיו 2000 שנה, אז אתה עלול להרגיש פה לא נוח. אתה עלול להרגיש פה לא בסדר. יש הרבה סיפורים כאלה. אותו דבר הפוך. אדם שהוא כללי, קשה לו להצטמצם לפרטיות, ללימודים כאלה. הוא אוהב את האור הכללי, את אורות הקודש, את אורות, הוא שייך לאור של ארץ ישראל. צריך גם וגם, צריך את הכל, כן? לא, אנחנו לא מבטלים. ודאי שהתורה הכללית היא גם אוחזת בפרטים, היא נעזרת בפרטים, היא צריכה את הפרטים. אבל אנחנו פה פתוחים לאור חדש, אור חדש על ציון תאיר. אז מכל מקום אנחנו חוזרים לאורות הקודש. אז הרב אומר ככה, שאדם צריך לחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, כל הזמן מרגיש את עצמו, מרוכז מעצבו, צריך לחלץ מזה. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, מה יהיה איתי, לאן אני הולך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות, אומר הרב. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. וקטנות. דווקא אם אתה תתעלה לאור הכללי, דווקא אם אתה פתאום תתעסק בנפש האומה, תרגיש את הדופק של האומה, תשאף לא רק לדופק של האומה, תכף אנחנו נראה שזה עוד יותר מזה, דווקא אז היסורים ייפסקו. פתאום אתה תרגיש שאין לך בכלל בעיות, לעומת הבעיות הכלליות שקורות בעולם. מה זה הבעיות שלי בכלל? אבל בכלל, האדם ירגיש שהוא חי יותר את עצמיותו. אבל צריך, אומר הרב, שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. צריך לצאת מהמסגרות הצרות, המצומצמות, המצמצמות גם, ולהתעלות, להרגיש את האלוקות שמתגלה דרך הכל, דרך העולם, דרך האנושות כולה, דרך ישראל, דרך לאומיות ישראל, דרך כל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. זאת אומרת, מתי אדם ימצא את האני שלו? מתי הוא יגלה את עצמיותו האלוהית? כשהוא יחיה את חייו, את נאמנותו לנשמתו הפרטית בקישורה אל הכלל. הוא יחיה את האופי הפרטי שלו כיצד שהוא משלים את הכלל, כיצד שהוא חלק מן הכלל, כמו ספר תורה. ספר תורה יש בו הרבה אותיות, אבל יש פה אמירה כללית אחת, גדולה. אתה לא מוציא אות אחת ומתרכז בה. אתה רואה איך כל כלי במשכן הוא בעצם כמו איבר בגוף לנפש הכללית ששורה במשכן. היד אין לה חשיבות בפני עצמה, אלא בתור שהיא חלק מהנפש הכללית שמופיעה דרכה. ככה האדם צריך לחיות, ככה הוא צריך להרגיש. חלק מכלל ישראל, חלק מהאומה הישראלית, חלק מההוויה כולה, לא בתור איבר פרטי מדולדל. איבר פרטי מדולדל, הוא מדולדל, הוא חסר חיים. וכל מה שהתפיסה הכללית היא אצלו, היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. הרבה אנשים מחפשים שמחה, נכון? מבקשים את זה בכל מיני אופנים. אז הנה הרב נותן לנו פה את, את המתכון. כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. דווקא כשהוא יצא מההתרכזות בעצמו, כשהוא ייתן, כשהוא יתמלא מהשייכות שלו אל הכלל, דווקא אז הוא יזכה לשמחה. וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, בגלל שהקדושה היא בכלל. תסתכלו, עבודת השם כולה, היא סובבת סביב, אז יש אנחנו נאמנים לאופי הכללי שלנו. קודם כל אנחנו ישראל, אחר כך אנחנו פלוני, בסדר? פלוני הוא חלק מישראל, הוא חלק מהאור הכללי שמאיר באומה הישראלית. הוא מבטא בחייו את האופי הרוחני של האומה הישראלית. את האור הרוחני ששורה בנשמה הכללית. כי שם מלא חל על עולם מלא. ולת שכין תשריה באתר חסיר. השכינה היא לא שורה במקום חסר. אם אדם הוא מרוכז בעצמו, הוא פרטי, אז השכינה היא לא שורה שמה. אלא היא שורה על איבר שהוא מבטא את האור הכללי. וכיוון דבאתר חסיר ופגים לשער, הכל זה, זה דברים מהזוהר, כיוון דבאתר חסיר ופגים לשער, כיוון שבמקום חסר או פגום השכינה לא שורה, איך תשרה באתר דה הכל נטול וחסר? איך היא תשרה במקום שהכל נטול וחסר בו? ואין שם כי עם נקודה דלה מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. אדם שהוא פרטי, השכינה לא שורה עליו. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור הדלעלה, דבי חיי כולה, הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני האלוהים ומתענגים על השם. כלומר, הצדיקים כל הזמן רוצים להיות שייכים אל הכלל. זה מה שמעניין אותם. ככה המהר"ל אומר בספר נצח ישראל, אומר שההבדל בין הנביאים, בין מדרגות הנביאים, זה עד כמה היסוד הכללי היה ברור לנביא. עד כמה הוא דבק, דבקה נפשו בכלל ישראל. וזה היה... זה מה שגרם להבדל ביניהם. הוא אומר את זה על מדרש על ישעיהו, שישעיהו מספר, מטייל הייתי בבית תלמודי, כלומר הוא עסק בפרדס התורה, ושמעתי בת קול שאומרת, את מי אשלח ומי ילך לנו. שלחתי את עמוס והיו קוראים לו פסילוס. פסילוס זה מגמגם. שלחתי את מיכה והיו מקים אותו על הלכי. ואומר, הנני שלחני. ככה אומר ישעיהו. כלומר, ישעיהו שומע קול, שומע בת קול. ישעיהו חי בדור מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. בדור של גלות עשרת השבטים בסופו של דבר. דור של עבודה זרה. הוא פותח את ספרו, פסוק ד' שם בישעיהו. אוי זרע, אוי דו, אוי עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. דברים מאוד קשים. ואומר ישעיהו, הנני שלחני. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך בנ... עם ישראל, הם... זה שם המדרש, הם תרחנים, הם סרבנים. אומר לו ישעיהו, על מנת כן, ואינני כדאי ללכת בשליחות אצל בניך. ככה אומר ישעיהו. הוא לא מרוכז עכשיו במעשים החיצוניים, הוא מרוכז בנשמה הכללית שמופיעה דרך האומה הישראלית, באמירה האלוהית, באידאל הגדול הזה שצריך להופיע דרך עם ישראל. הוא לא מרוכז עכשיו בחיצוניות. הוא לא מסתכל על, על החטאים החיצוניים. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. כל החטא לעם ישראל הוא מקרי. ישעיהו יודע את זה. הוא מבין. בפרק ו' בישעיהו כתוב ש, שישעיהו אמר, מסופר שם שהוא מסתכל, יש פה אולי ישעיהו, אתה יכול להביא לי ספר עם שהיה פרק כבר, ספר, זה פרק קצת לא מובן, מה הכישורים בו, מה העניינו. אז חזל פה מסדרים פה את העניינים. בהתחלה הוא מספר שהוא רואה, חזל אומרים, הוא חזה במעשה מרכבה. כתוב, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את האחל, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחשף עניו, ובשתיים יחסר רגליו, ובשתיים יופף. הוא חוזה במעשה מרכבה, וקרא זה לזה, ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינו עמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא השן. עד כאן מעשה מרכבה שחזה ישעיהו. ומה אומר ישעיהו? ואומר, אוי לי כי נדבתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. כן, כך הוא אומר, אני תמי שפתיים ואני יושב בתוך עם תמי שפתיים. מה כתוב? ויעף עליי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח, והיגע על פי, ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבונך וחטאתך תכופר. אז חזל אומרים פה, לקח אחד מן השרפים, אחד מן המלאכים, רצפה. מה זה רצפה? רצפה זה, זה גחלת מעל המזבח, ונגע בשפתיו. לא כתוב פה גחלת, חזל אומרים, אלא רצפה. למה רצפה? רצוץ פה של המדברים דליטוריה על בניי. ישעיהו דיבר דליטוריה על עם ישראל קודם. מה הוא אמר? אוי לי, כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. דיבר, דיבר דליטוריה, לשון הרע. בא שרף עם רצפה, רצפה למה ולא גחלת, רצות שפה של המדברים דליטוריה על בניים. מכוח המקרה הזה עם המלאך, ישעיהו מתעלה. יש לו בירור רוחני גדול. ההתעלות שלו זה, זה מה שעכשיו נראה, מה שהמדרש אמרתי, וישמע את כל אדוני אומר, את מי ישלח ומי ילך לנו, ואומר, הנה נשלחני. ישעיהו מתעלה, הוא מתעלה לראות פתאום את הנשמה הכללית של עם ישראל, את הנשמה התאורה הזאת, אף על פי שיש בעיות אולי בחיצוניות, אבל הנשמה היא תאורה. תמיד הבעיות זה בנפש, זה לא בנשמה, זה בחיצוניות, זה לכלוך חיצוני. וישעיהו מתעלה ואומר, הנה נשלחני, ועל הדבר הזה, ומתכוח אומר המהר"ל, שהוא חזה בנשמה הכללית, ובא רעיונותיו היו תמיד שזורים, הוא זכה להיות הנביא הכי גדול, חוץ ממשה רבנו, שכל נבואתיו, שנבואתיו נכפלו. יש הרבה נבואות של ישעיהו כפולות. אורי, אורי, פותחות במילה כפולה. אורי, אורי, או נחמו, נחמו, וכו'. הרבה הרבה נבואות כאלה. למה? זה מבטא כאילו מדרגה רוחנית גדולה. כל המדרגה הרוחנית הגדולה שבאה לישעיהו זה מכוח זה, מכוח היסוד הכללי, מכוח החיים שהוא חי מתוך הנשמה הכללית. אז אומר הרב ככה, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור דלעלה דבי חיי כולה, כלומר, בנשמה הכללית הזאת, ביסוד הכללי, בזה חיי הכל תלויים, משם הכל מתחיל, זה תמצית ההוויה, הכל מתברך מכוח הנשמה הכללית הזאת, לכן הצדיקים רוצים לזכות את הנשמה הכללית, רוצים שהיא תופיע יותר, רוצים להכין את עצמם להיות כלי יותר שלם להופעת הנשמה, הוא יסוד נשמת הצדיקים המתהלכים לפני האלוהים ומתענגים על השם. הצדיקים הם לא אנשים פרטיים, הם אנשים מאוד כלליים, הם חסידים. והם צריכים להתחזק לדעת את עצמות רצונם, ושלא לעוזבו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלו, יקדשו ויפהרו, ויזכו לברכת השם יסוד בכל מכל כל. כלומר, זה יסוד חייהם, זה האלוקי המחיה אותם, בזה הם דבקים, זה העבודה הרוחנית של הצדיקים, ואנחנו צריכים להתעלות, להיות שייכים לגודל הזה. אז אני חוזר לספר אורות, הנשמה הכללית של כנסת ישראל, אני אקרא עכשיו מההתחלה רגע, והנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל זה מצב חיים, ותכף כשבא אדם לארץ ישראל מתבטלת נשמתו הפרטית, הוא כבר לא חי רק מרוכז בעצמו, אלא באופן אוטומטי הוא שייך פתאום לגודל הרבה יותר גדול, הוא לא חסום על ידי שר של האומה ששורה בגלות. יש 70 שרי אומות, אומות העולם, מין מלאכים כאלה, שגורמים לנו לחיות חיים פרטיים בגלות. לא, פתאום הוא בארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של נשמה כללית הנכנסת לתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו, בין כשבא הדבר ידי רצון והכרה, בין כשבא על הדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. גם אם אדם לא יודע, זה פועל בו. הוא מוצא את עצמו פתאום באיזה יחידה קרבית בצבא, הוא מוצא את עצמו מעורב בכלל, זה פועל עליו, זה פועל, הוא נעשה אדם כללי, הוא לא מרוכז רק בעצמו. יש לו הערה אלוהית פוטנציאלית הרבה יותר גדולה. אמנם, אומר הרב, הבדל גדול יש בזה, בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית, כה תאיר בו באור קודשה. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה, לפי אותה המידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. עוד פעם, פשפט הזה. אמנם ההבדל גדול יש בזה בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק להיכלל בנשמה הכללית, כה תאיר בו באור קודשה. האדם הוא צריך רצון, רצון חזק, להיות שייך אל הגודל הזה, שהוא אפשרי רק בארץ ישראל, לשמיים הפתוחים האלה, שאפשר להיות שייך אליהם פה. הוא רוצה להיכלל בנשמה הכללית, הוא רוצה לפעול למען הכלל, לזכות את הכלל, הוא לא מרגיש רק את עצמו. ככה רמח"ל אומר במידת החסידות, שזה עניין עבודת השם של הצדיקים, של החסידים, שהם רוצים לזכות את כנסת ישראל, את כאן דילה. הם מודעים לגודל הזה, הם רוצים להיות שייכים. צריך לדעת שבדורנו יש הרבה כוחות רוחניים שמתחדשים מכוח נשמת הכלל, שלא היו בגלות, פשוט בגלל שהיינו בגלות. יש הרבה תהליכים שצריכים לקרות, הרבה התפתחויות רוחניות צריכות להופיע, הרבה כוחות רוחניים שלא היו מבקשים להיוולד, ומי שמכין את עצמו לגודל הזה, מי שמכין את עצמו להיות שליח, אז זה פועל בו. יש היום בדורנו הרבה דברים מועצים, הרבה כוחות רוחניים מופיעים על אנשים ששמים את עצמם כשיריים לכנסת ישראל, ששמים את עצמם שליחים, שמבקשים את האור הכללי הזה שיופיע דרכם, הם מתפללים על זה, הם פועלים למען זה. ובגלל שהאור הזה צריך להופיע, בגלל שהמציאות היא בהתקדמות מאוד מהירה עכשיו, אז הם זוכרים להיות שליחים. אם לא יופיע דרכו, אם האדם הוא לא רוצה להיות שליח, הוא נשאר כלי חסום, כלי פקוק, אז זה יופיע, נקדם את המציאות דרך אדם אחר, הקדוש ברוך הוא אומר. אבל מי שרוצה להיות שייך לאור הכללי הזה, זה פועל בו. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה, לפי אותה המידה תתרחב אצלו, ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש. ככל שאדם יכיר יותר את נשמת האומה, דרך הלימוד של ספר אורות, מי שהולך בלי ספר אורות בדורנו, הוא הולך בחושך. למשל ספר אורות ועוד ספרים, ספרים של הרב, ספר הכוזרי, המהר"ל, ככל שהוא יכיר יותר את הנשמה הכללית, אז היא תופיע בו יותר, היא תתרחב בו יותר, ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות הקודש, כל מיני השפעות רוחניות, כל מיני בחינות שיופיע בו, עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. יש פה אורות הקודש פט? אתה רואה? יש עוד נקודה אחת אתה רואה? יש פה? ראינו את זה באורות הקודש ג' לא כל כך הדגשתי את זה, זה יותר ברור פה דרך הפרק. אז יש פה פרק שצריך להבין, נשמה כללית, שאני מדבר על נשמה כללית, זה לצאת מהפרטיות של האדם, אבל לא רק ללאומיות, גם ללאומיות, ודאי שזה ההתחלה, אבל יש עוד בחינות של כלליות. זה הרב כותב באורות הקודש ב' בעמוד תף מם ד', שזה 444, תף מם ד', זה פרק שנקרא שיר מרובה. הוא נותן פה כל מיני מדרגות של תודעת חיים של אדם. יש בזה כל מיני מדרגות, מהפרטיות עד שיא הכלליות. אומר הרב ככה, יש שהוא שר את שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. הוא אדם פרטי, והוא פרטי אלוהי כזה, כן? הוא שר את שירת נפשו, הוא שירה, זה לא דבר קטן, יש שיח, זמר, שירה, בסדר? זה מדרגה גבוהה, שיח זה דיבור בבני אדם. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה שיח. יש זמר, זמר זה כבר ביטוי של שמחה, כן? זה לוקח גיטרה, מנגן. יש עוד מדרגה למעלה מזה, שיר. שיר זה כבר שייך למבט רוחני מקיף, עמוק, כמו שירת הים. התעלו כל עם ישראל למדרגת הנבואה. להגיד, מקדש השם כוננו ידיך. כן, חיל אחז כל יושבי פלסץ. הם פתאום ראו את העתיד, ראו מה קורה בהווה, התעלו למבט רוחני עליון. אז יש אדם כזה שהוא שר את שירת נפשו, זה לא אדם קטן, הוא אדם קדוש. אדם, אבל הוא מרוכז בעצמו. זאת אומרת, העולם הרוחני שלו, הוא מסתפק בנפש שלו, בתיקון המידות שלו, בתיקון הנפש שלו. מפה בא לו המבט, מפה בא לו המבט האלוהי העליון, שר את שירת נפשו. ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. ויש למעלה מזה, כן? שהוא שר את שירת האומה. יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, כמו שראינו בפסקה שלנו, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי. זה מיצרים הנפש הפרטית. הוא רוצה אור אלוהי יותר גדול. אז הוא שר את שירת האומה. ולא מיושבת יישוב אידיאלי, נפשו הפרטית, שואף למרומי עוז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, עם נשמת האומה. הוא רוצה להיות עבר בהופעה של הנפש הגדולה הזאת של כנסת ישראל. הוא רוצה שנשמת הכלל תתגלה דרכו. הוא אדם כללי, כן? הוא מוסר את הנפש על עם ישראל בכל אופנים שהוא יכול, ביישוב הארץ, בצבא, בלהיטיב, לכמה שיותר יהודים. הוא רוצה שהאומה הישראלית תתחזק, שהנוכחות האלוהית שלה תגדל, שהמטרה שלה, של תיקון עולם ומלכות שדי, תתמלא, שהאידאלים האלוהיים יתפשטו דרכה, שתהיה לה אמירה בין האומות. הוא רוצה לקדם את בניין המקדש, הוא רוצה. ועם מה הוא שר את שיריה? עם האומה הישראלית, מיצר בצערותיה, הוא לא אדם פרטי, יש מלחמה והוא מטייל אני יודע מה, ניו זילנד. לא, הוא הולך, נלחם עם החיילים, מתנדב, מתגייס, או לפחות לומד לחזק אותם, מתפלל עליהם, הוא מרגיש את הדופק של האומה, הוא לא אדם עבר מדולדל, משתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות ותאורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה וחוכמת לב את תוכן רוחה הפנימי. הוא מאוהב באומה הישראלית, הוא לומד על ההיסטוריה שלה, על אישיה הגדולים, הוא משתדל לחיות את האופי של האומה. זה שירת האומה. יש עוד יותר מזה, בסדר? ויש אשר, זה שאני אמרתי על יסוד הכלליות, שהוא גדל וגדל, ויש עוד אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם. שירת האנושות הכוונה, כן, שירת האדם. הולך, רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם ועוד צלמו, הוא רואה צלם האלוהים שקיים בכל האנושות. הוא רוצה לתקן את כל העולם. הוא רוצה שכל הרישה כעשן תכלה מכל האנושות, לא רק מהאומה הישראלית, הוא לא מצומצם ללאומיות שלו, שזה כבר מדרגה גדולה, אבל יש עוד יותר מזה, הוא אדם אוניברסלי, הוא חפץ בתיקון כל העולם. הוא רוצה שכל האנושות תהיה מקום אלוקי, מקום של אור, מקום של חוכמה, מקום של צדק, של משפט, של אמת. שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו. זה עניינו בחיים, לתקן את האנושות. הוא מין כזה אדם מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד גדול. עכשיו זה בא בסדר הזה, אי אפשר פה לדלג שלבים. קודם כל אדם שר את שירת נפשו. הוא חי חיי דת, מקיים מצוות, במידות טובות. אחר כך הוא מתעלה לשירת האומה. הוא נעשה אדם לאומי, כללי. זה לא יכול לבוא בתשטוש של המדרגות האלה. אחר כך הוא נעשה עוד יותר, הוא נעשה כבר אוניברסלי. אבל זה לא בא על חשבון התשטוש של הזהות הלאומית שלו, או הזהות הדתית שלו. אם זה בא בסדרים הפוכים, זה קלקולים גדולים באים מזה. אם אדם קופץ מדרגות, הוא רוצה לתקן את כל העולם, אבל הוא בכלל לא מבין מה זה להיות יהודי. זה בעיה הדבר הזה. או זה תשטוש, או שאדם הוא רק לאומי ולא אכפת לו מהאנושות כולה, אז זה אדם, זה יכול להביא לקלקולים מאוד גדולים, כן? יש מאמר כזה של הרב קוק באורות התחייה, י"ח. רק דתי זה לא טוב. מדינה שהיא רק דתית זה מין כזה חומניזם. רק לאומי זה לא טוב. זה פשיזם יכול להיות. רק אוניברסלי זה לא טוב. זה אתה אוניברסלי, אתה נעשה מין כזה כמו... היום יש כאלה אנשים שמאוד אוניברסליים, אבל הם מטושטשים. הזהות היהודית שלהם מטושטשים. יש להם מרכז פרס לשלום, אבל הם לא יודעים בכלל מה זה, מה זה תפילין, או מה זה שבת, או... זה מטושטש כזה, זה אוניברסליות. זה קפיצה מהירה לאוניברסליות, אבל זה בא לחשבון הזהות הפרטית שלך, הזהות הלאומית שלך אפילו. אלא צריך את המדרגות האלה. קודם כל דתי, פרטי, אחר כך לאומי, אחר כך אוניברסלי. זה יעקב, ישראל, ישורון. ויש עוד יותר מזה, אומר, ויש אשר עוד למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד עם היקום כולו. עם כל הבריות, עוד יותר כללי. ועם כל העולמים. ועם כולם אומר שירה. חשוב לו הירוקים גם. חשוב לו שיש לוויתנים שלא יארגו אותם. חשוב לו שלמלאכים תהיה ברכה. הוא מבין שבעבודת השם שלו הוא מביא ברכה למלאכים, וזה חשוב לו. הוא מבין שהמלאכים לא אומרים קדושה עד שישראל אומרים קדושה. הוא חי את זה. הוא מבין שכל הסדרים של הטבע מתברכים על ידי מעשיו. והוא מרגיש את זה, זה לא שהוא מנותק. זה לא שזה יושב לו באיזה מקום בצד, למדתי פעם נפש החיים, אבל אני לא חי את זה. לא, הוא באמת מרגיש את זה. הוא הולך ברחוב, הוא רואה איזה ברוש, ואומר לו, אתה הגוף שלי ואני הנפש שלך. מכוח זה שהנחתי היום בבוקר תפילין, אז אתה ירוק, אתה יודע? אני יודע. הוא מרגיש את היקום כולו. חשוב לו שלא יהיה זיהום אוויר. חשוב לו שהיקום כולו יהיה מקום של ברכה, מקום של אור השם. זה כבר שירת היקום. בסדר? זה עוד יותר גדול. ואם כולם אומר שירה, זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה מי שאומר פרק שירה? פרק שירה הוא מרגיש את האלוקי שמתגלה דרך החיה הזאת, דרך הסוס הזה, דרך הפרה הזאת, דרך השמיים, מה הם אומרים, השמיים אומרים, הצפרדיה מה היא אומרת. הוא מרגיש את הכל, הוא מרגיש את הנקודה האלוהית שבכל, והוא מרגיש שהוא שייך... הוא מתאחד עם היקום כולו, הוא חלק מההוויה האלוהית הזאת. הוא לא אדם פרטי, הוא אדם כללי. אבל עוד פעם, גם פה יכול להיות קלקול גדול. יש לפעמים אדם שחשוב לו שהנחל לא יהיה מזוהם, אבל לא אכפת לו להרוג בני אדם. כאילו יכול להיות פה הרבה בעיות. חשוב לו שלא יצודו לוויתנים, אבל לא אכפת לו להטביע את הצפינה של הציידים. זה גם בעיה. זה צריך שלא יהיה קפיצת מדרגות, אלא זה השלב. שירת נפשו, שירת האומה, שירת ישראל, שירת נפשו, שירת האומה, שירת האדם, שירת היקום כולו. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם. וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ססון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. כלומר, יש כל מיני אנשים. יש אדם שחי את שירת נפשו, יש את שירת האומה, יש את שירת האדם, אבל יש אדם שהוא חי את כל השירים האלה ביחד. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם. זה האידיאל, לחיות את כולם. כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. הוא לא אדם פרטי, הוא חי את הדופק של כל ההוויה. והתמימות הזאת, כלומר השלמות הזאת במילואה, אולי להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעצם מוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלו, ישראל שיר אל, ישראל זה אותיות שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלמה, חז"ל אמרו, מה זה שיר השירים אשר לשלמה? למלך שהשלום שלו. שעושה שלום בין כל השירים. התורה היא מלמדת אותנו לעשות שלום בין כל השירים. יש הרמוניה בין כל השירים. בין שירת נפשו, בין שירת האומה, שירת האדם, שירת היקום. ומכל מקום, כל הדבקות הזאת בנשמה הכללית היא אפשרית של כנסת ישראל, שהיא גם אגב נשמת העולם, לכן הבאתי גם את אורות הקודש הזה, אפשרית רק בארץ ישראל, שהאדם הוא לא מרוכז רק בנשמתו הפרטית, אלא בנשמה הכללית, שנזכה ללכת ולהיות יותר ויותר כללי.